שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ואנחנו ממשיכים בסדרת הפרקים על קבלת החלטות. ובפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על חלק מהטעויות הגדולות יותר שאנחנו רואים אצל אנשים בתהליך קבלת החלטות. רשמנו לעצמנו די הרבה נקודות, מעל 10 נקודות. וגיא, אני חושב שנתחיל עם הנקודה הראשונה, שיש הרבה מאוד אנשים מקבלים החלטות בלי שהם הגדירו בצורה ברורה מלכתחילה מהי בכלל המטרה.
כן, אני חושב שזו אחת הבעיות הכי נפוצות בקבלת החלטות, ואפילו אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, כל אחד עם ההחלטות שהוא מקבל, בכמה מההחלטות אנחנו באמת עוצרים ושואלים מה אני באמת מנסה להשיג פה. אנשים מתלבטים האם לעזוב את מקום העבודה ולחפש מקום עבודה חדש, ולא שואלים רגע מה אני רוצה להשיג פה. האם מה שחשוב לי זה השכר? האם מה שחשוב לי זה איך המעסיק יתייחס אליי? האם מה שחשוב לי זה הקרבה למקום המגורים שלי? מה מהדברים האלה הכי חשוב לי ומה פחות? וכדי לקבל החלטות טובות יותר, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוצים להשיג, ואי אפשר להשיג את הכל. בסוף, בכל החלטה שאנחנו מקבלים, יש איזושהי פשרה בין דברים שונים שאנחנו רוצים להשיג, ושווה להבין מה מהם יותר חשוב לנו ומה פחות.
כן, אני חושב שאנחנו רואים את זה גם לא מעט בעולם הפיננסי, בעולם ההשקעות, לכולם ברור שנכון להשקיע ולבנות לעתיד, אבל יש משקיעים שהמטרה שלהם היא מטרה בפועל של הגדלת הון, ויש כאלה שרוצים לחזק את התזרים, ויש כאלה שרוצים לפרוש מוקדם, וצורת ההשקעה של כל אחד מהם יכולה להיות מאוד שונה, והיא צריכה להיגזר ממה המטרה הסופית, ואם אנחנו לא יודעים בדיוק מה המטרה, כי לא הגדרנו אותה, לפעמים לא מגדירים את המטרה, כי ההגדרה עצמה היא קצת מצמצמת, היא קצת כואבת, אז זה משהו שמאוד מאוד יכול לפגוע בנו, כי אם אין לנו את המטרה מן הסתם, את ההחלטות כיצד להגיע אליה, יהיה לנו מאוד קשה לקבל. עוד משהו שאנחנו מזהים, ואולי גם אחד מהדברים הכי קריטיים, הוא שאנשים מקבלים החלטות במנעד אפשרויות שהוא מאוד מאוד צר. גיא, למה זה דבר חשוב שכאשר בן אדם מגיע לקבל החלטה, שיהיו לו כמה וכמה אופציות?
יש הרבה מחקרים על זה, שכאשר אנחנו מרחיבים את מעגל האפשרויות, אנחנו מקבלים החלטות טובות יותר. יש ספר מצוין על קבלת החלטות, אני רואה שאני ממליץ על הרבה ספרים לאחרונה. יש ספר שנקרא Decisive, בתרגום לעברית אני מניח שזה החלטי, שהוא גם מדבר על קבלת החלטות, ובעצם כאשר אנחנו מרחיבים את מעגל האפשרויות, ובמקום לבחור בין שתי אפשרויות, בוחרים בין 3 או 4 או 5 אפשרויות, אנחנו פתאום לוקחים בחשבון אפשרויות שברמה מסוימת לא ידענו שהן קיימות. כמו למשל, שבן אדם מתלבט האם להתפטר מהעבודה או לא להתפטר מהעבודה, כי הוא לא מסתדר עם הבוס, ויכול להיות שיש דרך שלישית או רביעית של להגיע לאיזושהי הבנה עם הבוס, או לעבור תפקיד בתוך מקום העבודה, וברגע שאנחנו מרחיבים את מעגל האפשרויות, נפתחות לנו הרבה מאוד אפשרויות שהן הרבה פעמים טובות יותר, ואם רוצים לעשות את זה מתודית, אז אפשר פשוט לשאול, אם שתי האפשרויות שאני שוקל עכשיו לא היו קיימות, מה הייתי עושה אז? אנחנו בחברה שלנו כל הזמן מחפשים להרחיב את הצוות, ויש לנו כל מיני תפקידי מפתח שאנחנו מחפשים לאייש, ומדי פעם אנחנו נתקלים באיזשהו בן אדם שהוא מוכשר, שהיינו שמחים שייכנס אלינו לחברה, אבל הוא לא בדיוק מתאים להגדרת התפקיד שאנחנו מחפשים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, האם יש עוד דרכים שזה יכול לעבוד? באופן כללי, כל העולם של מסע ומתן, הוא עולם שמאוד מאוד נעזר ברעיון הזה של הרחבת מעגל האפשרויות. מסע ומתן זה לא רק מחיר, זה לא רק אני אעלה קצת והמוכר ירד קצת ונפגש איפשהו באמצע. הרבה פעמים במסע ומתן אפקטיבי, אנחנו מצליחים להביא אלמנטים נוספים שיכנסו לתמונה, ויעזרו לנו להגיע להבנות.
כן. עכשיו, אני חושב שהעניין הזה של הרחבת מעגל האפשרויות הוא קריטי בחיים האישיים, בחיים הפיננסיים, אבל גם הוא צריך להיות עם איזושהי הגבלה, כי אם עכשיו אני מתלבט, כי אני רוצה לקנות דירה, ואני עכשיו אתלבט בין 30 דירות שונות במקביל, יהיה לי מאוד מאוד קשה לקבל החלטה, דווקא עודף האפשרויות האלה יבלבל אותי ולא יאפשר לי לקבל החלטה.
כן, גם על זה יש מחקרים וספרים, ופה אני ממליץ, אפשר להמליץ עוד ספר או שזה כבר מוגזם?
מה? חופשי.
אז פרדוקס הבחירה ו-Paradox of Choice של ברי שוורץ, שהוא גם מדבר על מחקרים שבהם ראו שיותר מדי אפשרויות גורם לאנשים לדחות את קבלת ההחלטות, והרבה פעמים לא לקבל החלטה בכלל, ואני כן חושב שיש פה איזושהי נקודת איזון. כלומר, איפשהו בין 3-5-6 אפשרויות, בעיניי זה איפשהו המספר הנכון של אפשרויות. יותר מזה זה פשוט מבלבל ואנחנו הולכים לאיבוד בפרטים, ופחות מזה אנחנו עלולים לפספס אפשרויות טובות.
כן. בעיה נוספת היא שאנשים מקבלים החלטות מוקדם מדי, בלי לקבל את המידע המספק שהם צריכים בשביל לקבל את אותה החלטה. כמו לדוגמה, מישהו שרוצה לקנות רכב חדש, והוא לא מבין בעולם המכוניות, ובמקום שהוא יקדיש כמה שעות בלהתייעץ עם מישהו שהם מומחה או לקרוא על הדברים בעצמו, הוא הולך וקונה אותו, ואחר כך הוא מבין שהאוטו הזה לא התאים לו, כי צריכת הדלק שלו מאוד גבוהה, כי הוא מאוד מזהם, כי הוא פחות בטיחותי ממה שהוא רצה, ובמקרים כאלה היה אפשר לקבל החלטה הרבה הרבה יותר טובה, רק מעצם זה שהיינו מקדישים את המשאבים הנדרשים בשביל ללמוד את התחום בצורה מספקת.
כן, אני אגיד שאני חוטא בזה לא מעט. הטלפון האחרון שקניתי, קניתי אותו בחול, ולא חקרתי עליו יותר מדי, אם בכלל, ורק אחרי הקנייה גיליתי שאין לו שקע של אוזנייה. לא ידעתי שיש כזה דבר טלפונים בלי שקע של אוזנייה, וזה נורא יחזב אותי.
וזה משהו שיכולת להבין אותו אם היית מקדיש אולי 5 דקות בשביל ללמוד על הטלפון לפני שקנית אותו.
כן, אני חושב שיש פה איזשהו איזון. כלומר, אם הטלפון זו הייתה טעות, ואני כן עושה את הטעות הזו בעוד דברים, אני חושב שזה איזשהו איזון בין רצון לקבל החלטות מהר ולשמור על הפוקוס שלי, על הדברים שהם הכי משמעותיים, הכי חשובים, אבל כן, לחלוטין שווה להקדיש את כמה דקות, ואם זו החלטה חשובה, זה יותר מכמה דקות, בשביל לבדוק את הדברים הבסיסיים לפני שקונים או מקבלים החלטה.
כן, אני חושב שעוד טעות שהרבה מאוד אנשים נופלים בה, וגם אני ברמה האישית, זה שהם לוקחים החלטות שאמורות להיות דיפולטיביות, ומחליטים כל פעם לקבל אותם בצורה אקטיבית. לפעמים אני הולך ברחוב, אני רוצה להגיע לאיזשהו יעד, ואני עוצר לחשוב האם כדאי ללכת דרך הרחוב הזה, או ללכת דרך רחוב אחר, ואני יודע שההבדלים בזמנים, בין אם בחרתי בדרך הקצרה יותר, או בדרך הקצת יותר ארוכה, זה הבדלים של דקות ספורות, ועדיין אני אעצור ואחשוב מה נכון לי לעשות, ואנשים עושים את זה לדעתי על הרבה דברים קטנים.
אתה שקרה, עוצר ברחוב.
אני לא עוצר באמצע הדרך, אני לא עוצר ועומד באמצע הדרך, האם שווה ללכת ימין או שמאל, למרות שגם זה לפעמים יכול לקרות, אבל לחלוטין יכול לקרות מצב, שאני הולך בדרך ואני עכשיו מתלבט אם לפנות ימינה או שמאלה, ואני אעצור את הפודקאסט שאני שומע אותו כדי לחשוב, כדי להתפקס על השאלה הזאת, למרות שהיא שאלה שהיא לא חשובה במיוחד, זה הבדלים שהם מאוד קטנים. ואני חושב שכמו שאמרתי מקודם, הרבה אנשים על דברים שהם דברים קטנים, דברים שההחלטה צריכה להיות מאוד דיפולטיבית, מאוד אוטומטית, האם אני עושה את זה או לא עושה את זה, יושבים, חושבים, מתלבטים, בסוף זה לוקח גם אנרגיה, זה לוקח פוקוס, וזה חבל.
כן, אני חושב שהדוגמאות הכי טובות זה אולי של מצד אחד אישון, ומצד שני ספורט, של שתי דוגמאות של קבלת החלטה, האם אני רוצה לעשן, האם אני רוצה לעשות אימון, שהרבה אנשים מקבלים אותן ברמה מסוימת אינטואיטיבית, האם בא לי לעשן עכשיו, האם אני רוצה להתאמן עכשיו, ואם אנחנו עושים איזה שגרה, בעניין הספורט יש לי ימים קבועים להתאמן, ויש לי איזשהו טקס או איזשהו הרגל, אז זה יכול ממש להיכנס למסגרת ונוכל להתמיד בזה, וגם לעניין הסיגריות, בן אדם שאומר, או קטגורית, אני לא מעשן בכלל, או שאומר, אני מעשן רק סיגריה אחת ביום, רק אחרי ארוחה, ומייצר הרגלים ש... חוסכים לנו המון אנרגיה מנטלית בהתלבטויות, ועם ההתלבטויות האלה, גם הרבה פעמים מגיעים רגשות אשמה. של בן אדם שהתלבט, האם אני אוכל שוקולד או לא אוכל שוקולד, ואז הוא אוכל את השוקולד והוא מרגיש לא נעים, אולי לא הייתי צריך לאכול. אז באמת שכל מה שאפשר בחיים שלנו, להוריד מהשולחן ברמת קבלת ההחלטות, ובעצם לקבל פה את ההחלטה מראש, יכול מאוד מאוד להקל לנו.
כן, אני חושב שזה טיפ זהב ש... מאוד קל להגיד אותו, ומאוד קל להבין אותו ברמה הקוגניטיבית, הרציונלית, אבל ליישם אותו בחיי היומיום, זה מאבק עיקש ושצריך ממש להתמיד בו.
זה הרגל ליישם הרגלים, ובהתחלה זה מאוד קשה, ועם הזמן זה הולך ונהיה יותר קל, אני חושב.
כן. אני חושב שהעניין הזה מביא אותנו לטעות הבאה, שהיא שאנשים מקבלים החלטות פסיביות, גרועות, נתת את הדוגמה של אישון. יש הרבה אנשים ש... מקבלים החלטות פסיביות שהן על הפנים, כמו לאכול יותר מדי, כמו איך אתה מתייחס לאנשים שאומרים או עושים משהו שלא מוצא חן בעיניך.
כמו איך אתה לוקח ביקורת.
נכון, נכון, לגמרי. אז זה גם משהו שפוגע בנו מאוד בקבלת החלטות. כשהחלטות שקיבלנו הן החלטות פסיביות, אף פעם לא עשינו את העבודה העצמית הזאת, לשנות את הרגילים שלנו ולקבל החלטות פסיביות יותר טובות. עכשיו, עוד משהו שאנחנו רואים לא מעט, הוא שלוקח לאנשים הרבה מאוד זמן לקבל החלטות. ועכשיו, יש החלטות שבטח צריך להקדיש להם הרבה זמן, כי יש הרבה שיקולים והרבה מידע שצריך לאסוף, אבל הרבה פעמים הסחבת הזאת שאנשים חווים בקבלת ההחלטות, היא נובעת מכל מיני סיבות, בין אם זה פחד מההחלטה או חוסר רצון להתמודד עם העניינים, וגם זה פוגע בנו מאוד.
כן, אני חושב שבעיקר זה נובע מזה שאנשים תופסים החלטות מסוימות כהחלטות חשובות או גדולות או גורליות, ואין להם את הכלים לקבל את ההחלטה בצורה שהיא עושה שכל, ואז הם ברמה מסוימת הולכים במעגלים, ויש לרוב לפני קבלת ההחלטה יש לנו איזושהי אינטואיציה למה אנחנו רוצים, איזה מהתרחישים אנחנו רוצים, אבל יש משהו באותו תרחיש שלא מתיישב לנו ב-100%, והוא מפריע לנו לבחור את הנתיב הזה. ואז אנחנו חוזרים וחושבים על האפשרות השנייה, שאולי היא עדיפה, אבל גם לה יש את המגרעות שלה, ואנחנו טיפה הולכים במעגלים ככה, פוזר חלילה, מנסים לחשוב במקרה הטוב על עוד כמה אפשרויות, אבל גם הן לא תמיד פותרות את הבעיה. ובסוף כן יש איזושהי מתודה לקבלת החלטות, שאנחנו נדבר עליה בהמשך, אבל ברגע שמקבלים החלטות בצורה מסודרת, למעט שלב איסוף המידע, לא אמור לקחת לנו הרבה זמן לקבל החלטה.
כן, אני חושב שהרבה אנשים תופסים איזשהו קשר אינרנטי בין עד כמה חשובה החלטה לכמה זמן אמור לקחת לי לקבל את ההחלטה, כשבפועל אין קשר בכלל, יכולה להיות החלטה שהיא מאוד מאוד גדולה, ומקבלים אותה במהירות אם יש לנו את המידע הנדרש בשביל לקבל החלטה, ויש החלטות שהן גם לא כל כך גדולות, הן החלטות שהן כן חשובות, שלוקח קצת זמן לקבל את ההחלטה, כי צריך להתבשל, צריך לדבר עם אנשים נוספים, שזה מביא אותי לנקודה הבאה, שהרבה מאוד אנשים מנסים להחליט בנושאים שאין להם את הכלים בשביל לקבל החלטות.
כן, שזה דבר שהוא די טבעי, כי בסוף את ההחלטות צריכים לקבל. אז גם אם אין לי את הכלים לקבל את ההחלטה, אני צריך לקבל את ההחלטה. אבל הרבה יותר נבון פה באמת להתייעץ עם בן אדם שמבין בתחום שבו אנחנו רוצים לקבל את ההחלטה. יש גם כאלה שירחיקו להגיד שהם נותנים לבן אדם שמבין יותר להחליט בשבילם, שזה בעיניי גם בסדר בסיטואציות מסוימות. וזה בסוף חלק מהכוח שלנו בתור בני אדם, ומי שיודע להיעזר גם במוח של אנשים אחרים, ולא רק במוח שלו בקבלת החלטות, יכול בסופו של דבר לקבל החלטות הרבה יותר טובות, על הרבה יותר נושאים, וזה משהו שממש שווה להתאמן עליו, על לשאול שאלות ולהתייעץ.
כן, אגב להתייעץ זה יכול להיות גם עם חבר שמבין, או מישהו מהמשפחה שמבין בתחום שאנחנו יודעים שאנחנו לא מבינים לגביו מספיק, זה יכול להיות גם שאפשר להתייעץ בצורה של למידה, לקרוא ספר על הנושא או להקשיב לאיזושהי הרצאה. וגם פה אני חושב שאני קצת חוזר אחורה לנקודה הקודמת של האנשים שלוקחים יותר מדי זמן כדי לקבל החלטות, גם יש הרבה מאוד אנשים שמשקיעים הרבה הרבה יותר מדי משאבים בשביל לקבל החלטה, והם מרגישים שהם חייבים להיות מומחים בכל תחום בעצמם כדי לקבל את ההחלטה הזאת. הם חייבים לאסוף את כל המידע בעצמם, ו... לעשות דוקטורט על כל נושא, זה חד וחלק טעות. גם כי זו טעות בהקצאת הזמן שלנו, וגם כי זה בלתי אפשרי להיות המומחה בכל תחום אפשרי. ואנשים שאוהבים ללמוד, גיא, אתה ואני אנשים שאוהבים ללמוד, המאזינים של הפודקאסט הזה, אנחנו יודעים שהם אנשים שמאוד מאוד אוהבים ללמוד ולהתפתח ולקרוא, אבל יש מקום מאוד בריא בלהבין, זה לא שווה לי, גם אם אני מסוגל קוגנטיבית, יש לי את היכולות ללמוד את הנושא הזה לעומק עד אינסוף, זה לאו דווקא הקצת הזמן הכי חכמה שלי, ויכול להיות ששווה לי לעזר במישהו, וזה לא משנה אם זה בתשלום או לא, שלמד את הדברים לעומק, שהוא כבר עשה את הדוקטורט שלו על הנושא הזה, כדי שאני אוכל לעשות את הדוקטורט שלי, על איפה שאני מקבל הכי הרבה ערך מהידע הזה.
כן, זה בטוח שווה, ואני חושב שכבר הזכרתי כמה פעמים, אם לא בפודקאסט, אז אולי ב...
יש לך עוד ספר פה.
לא ספר אתם, לא ספר. אני חושב שהזכרתי כבר, אבל אני אחזור על זה, שאחת הדרכים הכי אפקטיביות להרוויח יותר כסף, זה לפתח מומחיות. ולפתח מומחיות זה אומר לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ושוב, עד שאתה נהיה המומחה הכי גדול בו. ואם אתה עושה דוקטורט כל פעם על נושא אחר, אתה לא באמת מפתח את המומחיות שלך בדבר האחד הזה. ואנחנו צריכים לחשוב טוב טוב בעולם ההשקעות, איך אנחנו משקיעים את הזמן שלנו, ולא רק את הכסף שלנו, ואיזו השקעה של הזמן תניב לנו פירות בריבית דריבית, ואיזו השקעה של הזמן שלנו תניב לנו פירות בטווח הקצר, אבל לא תקדם אותנו בטווח הארוך מאוד.
כן. עכשיו, נקודה נוספת היא שאנשים בתהליך קבלת ההחלטות מתחילים מהמקום הרגשי, ורק לאחר מכן, כשהם כבר קיבלו החלטה שהיא החלטה רגשית, הם נותנים לשכל להצדיק במרכאות את אותה החלטה, במקום לעבוד בצורה הפוכה, שקודם כל מקבלים החלטה שהיא רציונלית, ואז שואלים את עצמם, האם מבחינה מוסרית, רגשית, אני שלם עם ההחלטה הזאת ואני מוכן להתקדם איתה קדימה.
כן, בקבלת החלטות יש מקום גם לשכל וגם לרגש, אבל כמו שאמרת, הסדר הנכון הוא קודם להבין את התרחיש שבו אנחנו נמצאים, להבין כביכול על הנייר מה ההחלטה הרציונלית, ואחרי זה לשאול האם אנחנו שלמים איתה או לא, ואם לא, אז זה בסדר גם לבחור באפשרות אחרת. אני חושב שבעיה אולי אפילו יותר נפוצה, זה שאנשים פשוט לא מקבלים החלטה. כלומר, יש איזשהו נושא שמטריד אותם, והם הולכים באותם המעגלים שהזכרנו, ונמנעים מלקבל החלטה, וכאשר אנחנו נמנעים מלקבל החלטה, אנחנו למעשה בוחרים באפשרות של המצב הקיים, וזה יכול להיות לתקופות מאוד ארוכות, ואנחנו עלולים לפספס מזה המון. אני חושב פה על שכיר ששוקל להפוך להיות עצמאי ואף פעם לא עושה את הצעד, ואותה דחייה של קבלת ההחלטה היא יכולה לנבוע מכל מיני דברים. קודם כל, לפעמים אנחנו בכלל לא בשלים לקבל עדיין החלטה בנושא מסוים, כי אין לנו עדיין, או לא יכול להיות לנו עדיין, את המידע הרלוונטי. עכשיו, עוד סיבה שאנשים לפעמים דוחים מאוד את קבלת ההחלטה, זה כי הם לא רואים אף אפשרות שהיא נקרא לזה מושלמת, או עונה על כל הצרכים, ומחכים לאותה אפשרות המושלמת, שיכול להיות שהיא תגיע, ויכול להיות שלא, ולפעמים פשוט מחכים לאיזושהי ודאות, ובסוף בחיים אנחנו חיים שהם מלאי אי ודאות, ומי שמחכה לקבל ודאות לגבי ביצוע של איזשהו מהלך, הוא מפספס המון הזדמנויות פוטנציאליות מאוד גדולות, ואני חושב שזה ההבדל המהותי בין מישהו יזם לבין מישהו לא יזם. יזם לא חייב להיות בעל עסק. יכול להיות גם יזם באופי שלו, בצורה שהוא בא ומתנהל, אבל יזם זה בן אדם שמסוגל לקבל החלטות, גם בסביבת אי-ודאות, ומוכן לספוג הפסדים, כי חלק מההחלטות שאנחנו נקבל, הן לא יהיו החלטות טובות, והוא רואה לנגד עיניו את אותה תוחלת שדיברנו עליה, וכאשר הוא מבין שהתוחלת היא חיובית, הוא עושה את הצעד, והוא מוכן לשאת בהשלכות וללמוד, ואני מביא פה כבר נקודה משמעותית מאוד בעיניי, בעולם קבלת ההחלטות, והיא שכאשר אנחנו מתלבטים בין שתי אפשרויות, ולא ברור לנו איזו מהן טובה יותר, בעיניי עדיף לבחור באפשרות שמוציאה אותנו מהסטטוס קוו, כי כאשר אנחנו יוצאים ממנו, אנחנו לומדים, וכאשר אנחנו לומדים, אנחנו יכולים לקבל החלטות טובות יותר בהמשך.
כן, אני חושב שזה מתחבר גם לנושא שדיברנו עליו בהטיות קוגניטיביות, על ה-loss aversion, הסלידה מהפסדים, שאנשים לא מקבלים החלטה, כי הם מפחדים מאוד להפסיד, והם לא מבינים לפעמים כמה הם מפסידים מזה שהם לא מקבלים החלטה, או כמו שאמרת מקודם, הם מקבלים החלטה של להשאיר את המצב בדיוק כפי שהוא. בראש שלי אני חושב על כל האנשים שלא הצליחו לקבל החלטה לגבי השקעות, והשאירו את הכסף שלהם בעובר ושב, או במצב קצת יותר טוב באיזשהו פיקדון או קרן כספית, והם אמנם לא מרגישים כמה הם הפסידו מבחינה ריאלית, וכמה הם הפסידו מבחינת אלטרנטיבות ההשקעה, אבל הם הפסידו הרבה מאוד, וזה נבע מהפחד של הפסד. ובסופו של דבר, אני חושב שהנקודה הזאת היא משהו שהוא מאוד 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 נפוץ. בסביבה שלנו, אני רואה את זה גם ברמה הפוליטית, המדינית, כמה החלטות גדולות יש שלא באמת מצליחים להגיע להכרעה לגביהן, כמו גיוס החרדים לצהל או פינוי חאן אל אחמר, שאלו בעיניי דוגמאות מאוד מאוד בולטות לכיצד המדינה כמייצגת של הציבור לא מצליחה להגיע לידי החלטה בשאלות שהן שאלות גדולות וכואבות עם הרבה מאוד השלכות ארוכות טווח, ולא לקבל החלטה בנושאים האלה, זו החלטה בפני עצמה, ואני אגיד פה איזה דעה שהיא דעה אישית, אבל אני חושב שהרבה יוכלו להזדהות איתה גם, שזו החלטה שהיא הרסנית בפני עצמה, לא לקבל החלטה אקטיבית בשאלות האלה.
כן, המון משאבים ופוקוס וזמן ואנרגיה הולכים על תקצויות הלוך ושוב בכל מיני נושאים של מדיניות. אני אחזור טיפה אחורה לדוגמה דווקא של אנשים פרטיים ולא של הממשלה, ואני אגיד שמי שסובל מקושי מאוד גדול להפסיד, כלומר מאיזשהו חשש מהפסד, יש טכניקה שאפשר להשתמש בה שאני מכיר דווקא מעולם הריקוד. אני רקדתי הרבה שנים, ובעולם הריקוד כשאתה רוצה להרגיש בנוח ולהשתחרר, יש טכניקה שאתה משתמש בה, שזה ללכוד גרוע בכוונה. אתה בכוונה רוקד הכי גרוע שאתה יכול, שכולם יראו אותך, שכולם יסתכלו עליך, בכוונה ללכוד גרוע, וברגע שעשית את זה למשך חצי דקה, דקה, אתה מרגיש הכי משוחרר בעולם, ואתה יכול לרקוד בצורה חופשית כמו שאתה, ואני חושב שאפשר לקחת את המשל הזה גם לעולם ההשקעות, ומי שמפחד להפסיד, תפסידו קצת כסף בכוונה. נשמע פסיכי ממי שעוסק בתכנון פיננסי, אבל תפסידו קצת כסף בכוונה. בעיניי זה יעשה טוב, כי רואים שהשד הוא לא כזה נורא, ואם אני הייתי מוכן להפסיד כסף בכוונה, אז אני גם אהיה מוכן להפסיד כסף בטעות. כמובן, אבל כן להשקיע בהשקעות שהתוחלת שלנו היא תוחלת חיובית, שתעזור לנו בטווח הארוך.
כן, אתה מדבר פה על איזשהו כלי בעולם הפסיכולוגי של להפסיד קצת, להיות מסוגל להפסיד קצת. השיתוק מהפסד גורם לאנשים להפסיד הרבה הרבה יותר, ואם בן אדם צריך עכשיו לקחת שטר של 100 שקל ולשרוף אותם בשביל להתרגל קצת לתחושה של איך זה מרגיש להפסיד, אז הרבה יותר שווה לו להפסיד עכשיו 100 שקל מאשר כמה שהוא הולך להפסיד כל החיים שלו מלא לעשות כלום ולא לקבל החלטות. וכמו שאמרתי מקודם, אנשים, בטח בתחום שאנחנו עוסקים בו, בתחום הפיננסי, אנשים משותקים, הרבה מאוד אנשים, מן הסתם, לא כולם, לא מקבלים החלטות, ומדובר בהחלטות שיכולות לשנות את החיים שלהם בצורה שהיא דרמטית, וחבל שזה ככה. גיא, יש אנשים שכן מקבלים החלטות, אבל ההחלטה שהם מקבלים היא לא מבוססת מציאות, היא לא מבוססת דאטה. אני חושב שהדוגמה הכי טובה שלי לעניין הזה, ואני מקווה שאני לא נכנס יותר מדי לפוליטיקה, אבל יש הרבה מאוד אנשים שהם במחנה הפסימי לגבי מדינת ישראל, לגבי לאן הדברים הולכים. אגב, אני לא במחנה הזה, במחנה הפסימי. אני חושב שיהיה בסדר, אבל דווקא לנקודה הזאת של יהיה בסדר, אני רוצה להתעכב, כי יש לנו, אני חושב שלבני אדם באופן כללי, נטייה טבעית לאופטימיות, וזה דבר מצוין. כי אם לא, אם הנטייה שלנו הייתה נטייה לפסימיות, היה פה רע ומר, והנטייה הזאת לאופטימיות היא נטייה טובה, כל עוד היא לא משבשת לנו את שיקול הדעת, ולפעמים אנשים מתוך אותו מקום של יהיה בסדר, מתעלמים לחלוטין מהמציאות סביבם, ומאפשרים גם לדברים נוראים לקרות. אני חושב על יהודים שחיו בארצות אירופה, שהיו כבושות על ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה, והאמינו שיהיה בסדר, נוריד את הראש, ולא יעשו לנו שום דבר, הגל הזה יעבור. יהודים שגרו בגרמניה לפני המלחמה, אני מבין את הרציונל, את הרצון הזה שלחשוב שאם נוריד את הראש, הדברים באמת יהיו בסדר, ו... אפשר אפילו להגיד שלרוב זאת המציאות, לרוב הדברים כן מסתדרים, אבל לפעמים זאת לא הסיטואציה, וקבלת החלטות שהיא מונחת מתוך היה בסדר, היא קבלת החלטות שהיא בעייתית, כי היא לא מבוססת על המציאות. אם אנחנו רואים מציאות שמצביעה על משהו שלילי שהולך לקרות, כן, כדאי לנו, גם אם אנחנו אופטימיים מטבענו, להערך ולגדר את עצמנו לקראת אותם סיכונים שאנחנו רואים אותם כאפשריים.
כן, אני הייתי אומר שזה גם קשור לאיזושהי נטייה של אנשים לחשוב שהם יודעים מה הולך לקרות. אני שומע כל מיני אנשים מתבטאים גם לגבי נדלן וגם לגבי שוק ההון וגם לגבי נושאים אחרים, ואומרים בביטחון מה הולך לקרות, כי הם מבינים את הגורמים שמשפיעים פה והם מבינים בדיוק מה קורה, ובאמת שזו בעיניי אחת הטעויות החמורות לעשות, לפעול רק על בסיס מה שאתה חושב שיקרה, מבלי לקחת בחשבון שיכול להיות שיקרה מה שאתה לא חושב שיקרה.
כן. אני חושב שדיברנו על זה קצת כשדיברנו על נושא של מקרו-כלכלה, והצגנו את התזה שלנו לגבי מה אנחנו חושבים שיקרה בשנים הקרובות מבחינה כלכלית, ונגענו בזה שיכול מאוד להיות שאנחנו טועים לחלוטין, ודברים אחרים יקרו, ושתיק ההשקעות שלנו הוא לא תיק כזה שמבוסס כולו רק על התזה של מה אנחנו חושבים שיקרה. עכשיו, מקודם הזכרת, כמעט כדרך אגב, בחצי משפט, עניין שבעיניי הוא גם עניין חשוב, והוא שהרבה פעמים אנשים, בתהליך קבלת ההחלטות, הם פוסלים אפשרות מכיוון שהיא לא מושלמת. אנשים שואפים להשיג תוצאות מושלמות, בטח בעולם ההשקעות אנחנו רואים את זה לא מעט בכלל. אנשים שאני מכיר מישהו ברמה האישית שעשה איזשהו קורס נדלן, ובמשך שנה חיפש לקנות דירה שמתומחרת ב10% מתחת למחיר השוק. בזבוז זמן מטורף בעיניי, בסופו של דבר הוא גם לא מצא כזה דבר. והחיפוש של האפשרות המושלמת, ברמה מסוימת, זו החלטה של לוזרים. ואני אומר פה משהו שהוא יחסית בוטה, אני מנסה לא להיות ככה בוטה בדרך כלל, אבל יזמים חזקים בכל תחום, לא רק בעולם ההשקעות, הם מבינים שההצלחה שלהם מבוססת על הרבה החלטות שהן החלטות טובות לאורך זמן, ולא על החלטה אחת מצוינת שהיא תהפוך אותם לעשירים. זה יותר מנטליות של מאמרים, יותר מנטליות של fast money, וכאשר אנחנו פוסלים אפשרויות בגלל שהן לא מושלמות, אנחנו פוגעים בעצמנו המון. אנחנו מכירים את הביטוי הזה שעדיף ציפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ, ופה אני חושב שזה משהו שמאפיין בעיקר חבר'ה שהם יחסית יותר צעירים, גם חבר'ה שהם מאוד שאפתנים, חבר'ה שיש להם הרבה מאוד יכולות, והם שואפים להגיע לאיזושהי תוצאה שהיא מושלמת, והמושלם באמת שהוא קיים רק בפנטזיות, וזה לא רק בעולם ההשקעות, גם בעולם של זוגיות. החיים הם מורכבים, החיים הם מורכבים, וכאשר אנחנו מקבלים החלטות, ואנחנו לא מוכנים להתפשר על התוצאות, ואנחנו מנסים להשיג רק את הכי טוב בכל החלטה, סביר להניח שהרבה מאוד פעמים לא נוכל לקבל החלטה, ובסך הכל יצא שנרוויח הרבה פחות, מאשר אם היינו מקבלים החלטות שהן טובות ולא מושלמות.
כן, אני חושב שיש פה איזשהו איזון. כלומר, זה נכון שלא צריך לחכות למושלם, אבל כן, כל החלטה שאנחנו מקבלים, אנחנו רוצים לראות שהיא טובה מספיק בעיניי בשביל לבחור בה, כי אם ההחלטה לא עונה על הקריטריון הבסיסי שהגדרנו במטרות שלנו, אז היא בעיניי לא החלטה טובה.
כן, אני חושב שעוד נקודה אחת ששווה להתייחס אליה, היא שהרבה פעמים אנשים משתמשים במידע שהוא לא רלוונטי, כאשר הם באים לקבל החלטה.
כן, הרבה פעמים יש לנו מידע שהוא כן רלוונטי, אבל הוא דורש איזשהו מחקר ואיזשהו מאמץ, ולאסוף את הנתונים ואולי לדבר עם כמה אנשים, וזה לא תמיד קל ונוח, אז אנשים נצמדים למידע שהוא כן קל וזמין, והמידע הזה הוא לא תמיד רלוונטי לקבלת ההחלטה. היה מחקר שעשו על ספרים, שביקשו מאנשים לקנות ספרים, והיו לך ספרים יותר עבי קרס ופחות עבי קרס, והמחיר של כל הספרים היה אותו המחיר, ובכוונה לקחו למחקר ספרים שהם לא כל כך מוכרים, ספרים שאנשים לא מכירים, וראו שבאופן גורף, אנשים בחרו את הספרים העבי קרס יותר, הרבה יותר מאשר את הספרים הקצרים יותר, כי אנשים באמת רצו לקבל יותר בעבור הכסף שלהם, בהיעדר פרמטרים אחרים, ואני לא זוכר אם במחקר היה מותר לאנשים לפתוח את הספר ולקרוא קצת או שלא, אבל הפרמטר שהוביל פה בקבלת ההחלטה זה היה עובי הספר, שאין לו שום קשר לאיכות הספר או לכמה שהוא מעניין.
אישית אני חושב שככל שהספרים ארוכים יותר, בדרך כלל הם פחות טובים. אני ברמה אישית ככה אני רואה את הדברים.
כן, אני אגיד לך את האמת שגם עליי הסיפור הזה עובד ואני לא גאה בזה, אבל אני קורא הרבה ספרים באפליקציה שנקראת אודיבול, וספרים של ספרים של למעלה משבע שעות, אם הספר מעניין, אני אקרא אותו, כלומר יש באודיבול אפשרות גם לשמוע איזשהו תקציר של הספר, אבל אם יש ספר מעניין שהוא נגיד שלוש שעות או שעתיים, וואלה אני לא רוצה לשלם עליו את העלות של הספר, ואני מחפש איזשהו סיכום שלו באינטרנט.
מדהים. באמת אנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות שאנשים מקבלים החלטות על פי פרמטרים שהם לא רלוונטיים, הם רוצים לעזר באיזשהו איש מקצוע, אז הם יבחרו את איש המקצוע לפי המחיר, וזה קורה הרבה פעמים בגלל שאין להם עוד פרמטרים לבחון.
כן, ופה הייתי מזכיר את הנקודה שדיברנו עליה במהלך הפרק, של להתייעץ עם מישהו שמבין, וזה נכון לכל תחום, אם אתה לא יודע איך לקבל החלטה חכמה, אז אל תצמד לפרמטר או לכמה פרמטרים שהם לא רלוונטיים, אלא לך תתייעץ עם מישהו שמבין, והוא יעזור לך פה לקבל את ההחלטה, על בסיס הפרמטרים שהם שקופים לך, שקשה לך לנתח אותם.
כן, כאשר אנחנו מקבלים החלטה, אנחנו באמת רוצים לראות שהמידע שאנחנו מתבססים עליו הוא כמה שיותר רלוונטי, ואם אין לנו את הדרך לדעת מה המידע הרלוונטי ביותר, אז אפשר לעזר במישהו אחר שיעזור לנו בעניין הזה, כי לקבל החלטה מתוך מידע שהוא לא רלוונטי, זה פחות או יותר להמר, וגם ככה בקבלת החלטות יש תמיד אלמנט של אי-וודאות, אז אם כבר אנחנו מקבלים החלטה, אנחנו ננסה לאסוף את המידע הרלוונטי ביותר, ו... לתת משקל הגיוני למידע שאנחנו מבינים שהוא לא קריטי לתהליך קבלת ההחלטות. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אתיקה פיננסי, בכתובת ethica.finance.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.